או אם לאדם נדמה שיש לו פחות אחריות על הכתפיים מאשר מה שבאמת הוא היה צריך להרגיש, ממילא זה גורם שהוא ירגיש תלותי, תלוי. מה אני יכול לעשות? זה לא תלוי בי, זה לא תלוי בי, זה תלוי בשני, תלוי בבעלי, תלוי בהורים. אז מכיוון שזה לא תלוי בי, מה אני יכול לעשות? הבן אדם מרגיש באיזשהו מקום, גם אם הוא לא מגדיר לעצמו, הוא מרגיש חסר אונים, וזה לא נכון. אתה הכנסת את עצמך לתודעה של חוסר אונים, אבל זה בכלל לא נכון. אתה כן יכול לפעול, אתה כן יכול לשנות, אתה כן יכול לעשות מה שנדרש ממך. ולפעמים את לא יכולה לשנות את הבעל, אבל את יכולה לשנות את ההתייחסות שלך למצב. אבל אחת שהיא מלאה מרירות והאשמות קשות כלפי בעלה, ובאיזשהו מקום גם אם היא לא תסכים להודות בזה, היא בעצם טוענת שבעלה הוא האשם הבלעדי במצב בבית, מה שזה גורם שהיא בנפש של הפנים מרגישה חסרת אונים. מה אני יכולה לעשות? זה ככה הוא מתנהג, ואני מצידי הייתי רוצה חיים אחרים, הייתי רוצה בית אחר, אווירה אחרת בבית, שלום בית. אז אם את במצב נפשי כזה של תודעה כזאת שאת אומרת מה אני יכולה לעשות, אין, אני חסרת אונים, זה בעצם אומר שגם מבחינת עבודת השם שלך את מרגישה חסרת אונים, וזה טעות ושקר מלכתחילה בהשקפה. אין מצב כזה שבן אדם חסר אונים בעבודת השם שלו. נדרש ממך פה משהו, נדרש ממך עבודה, גם אם אתה לא יכול בשום פנים ואופן לשנות את המצב, אבל אתה כן יכול לשנות את ההתייחסות שלך למצב. זה נקודה חשובה מאוד. ומה שנכלל בזה זה לא רק אם אתה לא יכול, נניח אם את לא יכולה לשנות את בעלך ואת לא יכולה לשנות את המצב של השלום בית, אבל את כן יכולה לשנות את ההתייחסות שלך למצב, ההתייחסות שלך לבעלך. זה בנוגע להתייחסות לבן אדם או למצב שמחוץ למה שאתה, מה שמסובב אותך, בין אם זה הבעל, בין אם זה ההורים, בין אם זה מקום העבודה. לפעמים אתה לא יכול לשנות את המצב המציאותי, אבל אתה כן יכול לשנות את ההתייחסות שלך למצב. אבל יש רובד אחר עוד יותר עמוק בתוך הנפש שלך פנימה. אתה מזהה בתוך הנפש שלך דברים מסוימים והיית רוצה לשנות, היית רוצה לתקן, היית רוצה להשתנות, ואתה מרגיש שאתה לא יכול. אתה מרגיש שאתה כבר כמה וכמה שנים במצב הזה ואתה לא זז קדימה, לא משתנה, לא מצליח להשתנות. כל פעם אתה חוזר לאותם תסביכים, אותם דמיונות, ואתה לא זז, לא מתקדם, לא משתנה. יכול להיות, והרבה פעמים זה קורה לכל אחד מאיתנו, כל אחד בתחום אחר, כל אחד במינון אחר, שמלכתחילה משמיים הקדוש ברוך הוא נותן לך להישאר בתוך תסביך מסוים בנפש, והקדוש ברוך הוא לא מאפשר לך לצאת מזה מפורש. מה המטרה? מה המטרה? הרי אמרנו שהמטרה זה לתת לי כלי על מנת למגר את הרע שבתוכי, למגר את השקר שבתוכי. ואם הקדוש ברוך הוא משאיר אותי מלכתחילה בכוונה תחילה בתוך בוץ מסוים, בתוך ברוך מסוים, מלכתחילה הוא לא יאפשר לי להשתנות, אז מה הועלנו? אז בשביל מה אני פה? אז בשביל מה נתת לי את הברוך הזה? אני אגיד לך בשביל מה. לא כדי שאתה תשנה את המצב בתוך הנפש של הפנימה, אלא כדי שאתה תשנה את ההתייחסות שלך למצב. איך למשל זה יכול לבוא לידי ביטוי? קודם כל, שלא תישבר. לא תישבר. מה אתה נשבר? מה אתה נכנס לכזה עצבות עד כדי דיכאון ממש? ורגשי נחיתות קשים מאוד. תשלים עם עצמך. תגיע להשלמה עם המציאות. תקבל את המציאות. תקבל את הנהגת השם. תהיה מקבל. אל תהיה טיפוס ש... זה הבעיה שבזה העניין של קבלת התורה. וזה הבעיה של כל אחד מאיתנו. אנחנו חושבים, מכיוון שברוב תחומי החיים אנחנו כן מרגישים במוחש שאנחנו פועלים ויוצרים ועושים ומשנים, אז האדם מקבל לתחושה שכאילו הכל תלוי בידיים שלו, ואז אתה הופך להיות טיפוס שמשפיע על המציאות. בעצם אתה נכנס לאשליה שאתה שולט על החיים שלך, כי ברוב התחומים בחיים אתה מרגיש בחוש שהנה יש לך שליטה כזאת או אחרת על החיים. אם אני אעשה, יש לי. אם אני לא אעשה, אין לי. אם אני יהפוך שולחנות, אז המצב ישתנה. אם לא, אז לא. אני רואה שלפי מה שאני פועל, ככה המצב משתנה. אז האדם מקבל לאט לאט הרגשה שכאילו יש לו שליטה על החיים. בהכרח הקדוש ברוך הוא יביא כל אחד מאיתנו למצב שיהיו דברים שאתה לא יכול לשנות. לא יכול לשנות. למה? כדי להביא אותך להכרה ברורה שאנחנו עורכים פה בעולם הזה. אתה לא בעל הבית. אתה לא בעל הבית. אתה לא משפיע פה על המציאות. אתה לא שולט על החיים. אתה מקבל. מקבל. פירושו, אתה מקבל. אתה צריך להיות טיפוס מקבל. אתה צריך להיות עם אופי של מקבל. אתה צריך ל... זה הענווה והתמימות של הצדיקים. הם מקבלים את השגחת השם. זה השם, הכל זה השם, זה לא אני. זה לא הזולת. זה לא המצב, זה לא המקרה, זה לא החיים, זה לא הבית שגדלתי בו, זה לא המחנכים שפגשתי בו דרך. אף אחד לא השם. אף אחד לא כלום. אני מקבל רק מהשם. אני מקבל רק מהשם, גם לא מהבוס. אני לא מקבל את הרפואה שלי מהדוקטור, ולא מהכדורים, ופרנסה זה לא מהבוס, ולא מהחריצות שלי. הכל מהשם. זה טיפוס מקבל אמיתי, טהור, נקי, קדוש. אחד כזה שהוא באמת מקבל, זה קבלת התורה אמיתי, אמיתי. קבלה של התורה, הוראה, תורה מלשון הוראה, שאני מקבל את ההוראה של השם. אני מקבל משהו מורה לי. זה נעשה ונשמע. זה נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו מקבלים. יש לך איזה דרישות מאיתנו? יש לך ציפיות מאיתנו? יש לך איזה אורח חיים שאתה רוצה להכתיב לנו? קודם כל אני מקבל. קודם כל אני מקבל עליי. ותשימו לב, זה מה שנקרא העניין ששמע ישראל, קבלת עול מלכות שמיים. תקבל. קבלת עול מלכות שמיים. אני מקבל על עצמי את העול שהשם יתברך שם עליי. איפה המבחן של זה? בדברים האלה שדיברנו עד עכשיו. ברובד הפנימי הנפשי שלך, אם אתה מקבל את המציאות, משלים עם המציאות, בסדר, אז נניח שאותה בחורה, נניח שהיא שמנה. אני בטוח שהיא לא הייתה הכי שמנה בעולם. בטח קצת שמנמונת, מישהו העיר לה, לקחה את זה ללב, רגשי נחיתות, זה כמו כדור שלג, צ'יק צ'ק, זה מדרדר. אם אתה מקבל את המציאות, אתה מקבל הכל בהשגחת השם, הכל זה הנהגת השם. זה השם עושה את הכל. ואתה מקבל על עצמך גם את ההדרכה של חז"ל, וההדרכה של התורה. להסתכל על החיים מתוך מבט של אמונה, מתוך מבט שהזמן בורח, אין עבדה כעבדת הזמן. למה באנו פה לעולם הזה? מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? כמו שרבי נחמן אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. והעיקר ליישב את עצמם. מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? זה יישוב הדעת. יישוב הדעת האמיתי. מה העיקר ומה תפל? מה התכלית? בשביל מה אנחנו פה? מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? כל הזמן לשאול את עצמך, מה העיקר ומה תפל? אז אם את יותר מדי שמה לב ליופי החיצוני שלך, אז הנה שקר, הנה שקר. לפעמים אחת באה ושואלת, מה אני רוצה לעבוד את השם, תיקון המידות, זה, 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 גאווה, כעס, זה, דברים יותר חשובים, יותר שמרגישים אותם בחוש. ומה עם זה שכל כך חשוב לך היופי החיצוני שלך בעצמך, של הבית שלך, שכל דבר מאוד מדקדקת, איך נראה מבחינה אסתטית? אולי פה יש לך איזה נקודה של שקר שאת נפולה בו כבר הרבה שנים, עוד לא תיקן. תעבדי חזק, תיקון המידות, תלכי לשיעורים, תקראי ספרים, תשקיעי את כל האנרגיה הרוחנית שלך בתחומים מסוימים, וזה יפה וחשוב והכל, והעצב ייתן לך גם להרגיש שיש לך בעיות אחרות, והעצב ייתן לך להרגיש שאת גם מתקדמת ומתקנת בכל הבעיות האחרות, רק בנקודת השקר הזאת הוא יסנבר אותך. הוא יגיד לך, מה זה כלום? אז זה עבודת השם? זה תיקון המידות בכלל? יופי חיצוני? זה לא תיקון המידות בכלל. אתם שמים לב? זה פלא פלאים. באמת. בן אדם לא מעלה על דעתו שזה עבודת השם, כי זה נקודה של שקר. נקודה של שקר. למה באנו פה לעולם הזה? תראי איפה התשומת לב שלך, איפה האנרגיה הרוחנית הנפשית שלך נמצאת, איפה הריכוז שלך, במה את משקיעה את הכוחות שלך. מה, תראי עד כדי כך זה חשוב לך. עכשיו את אומרת, מה זה, לא, זה שולי, מה זה עבודת השם שלי? יש לי דברים יותר חשובים שאני צריכה לתקן. גאווה, כעס, ההתנהגות שלי לבעלי, ההתנהגות שלי לילדים וכו וכו'. נכון, יפה מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד. אבל הבן אדם אף פעם לא יודע בשביל מה הוא בא לעולם הזה באמת. יכול להיות שהיצר מוכר לך את הלוקש הזה, שגאווה וכעס וכל הדברים האחרים זה עיקר מה שאת צריכה לתקן. והאמת שזה נכון, אבל זה שולי. יכול להיות שנקודה יותר חשובה זה נקודת שקר אחרת שנמצאת אצלך בנפש, ואת לא מודה בזה, לא מודה בזה, לא מכירה בזה, לא מודעת לזה בכלל. אם אחת מאוד חשוב לעניין של תכשיטים ולבוש מאוד מאוד יפה ובגדים מבד יקר והכל, ואיך שהבית שלה נראה מבחינה חיצונית והכל, כל האסתטיקה החיצונית של החיים. עכשיו היא אומרת לעצמה, א', זה לא תיקון המידות, מה אכפת לי? אז מה אכפת לי לשקוע בביצה הזאת? זה לא תיקון המידות, זה לא עבודת השם, זה תחום כזה אפור, פרווה, לא מצוות, לא עבירות, אז מה אכפת לי? אז נלך עם זה עד הסוף. ובאמת היצר לא ייתן לך לשבת בשקט. הכלל הוא שהבן אדם אף פעם לא עומד במקום בשום תחום, אף פעם לא עומד במקום. או שאתה עולה או שאתה יורד, זהו. או שאתה עולה או שאתה יורד, ובשני המצבים זה כמו כדור שלג. אם אתה עולה, אתה הולך וצובר עוצמה. אם אתה יורד, זה כמו כדור שלג, גם כן אתה הולך וצובר עוצמה, והרע שלך הולך ומתגבר. אז הנה, אני אקח דוגמה כזאת. אחת שחשוב לה יופי החיצוני, מכיוון שהיא לא נותנת לזה את הדעת ולא מכירה בזה שזה עבודת השם שלה, ולא מכירה בזה שהיא צריכה לשנות פה משהו בכלל, אז היצר ילך וידרדר אותה בכיוון הזה. יותר ויותר יהיה חשוב לה הצד החיצוני, א', מבחינת התודעה, ב', היצר יעסיק אותה בדבר הזה לא רק מבחינת תודעה, אלא גם מבחינת הזמן שהיא תשקיע בזה. אני כבר לא מדבר על הכסף שהיא תבזבז על כל הדברים האלה. היא תקנה את הבגדים היותר יקרים, וכל הדברים לבית, הדברים היותר יקרים. אני לא מדבר על הכסף, זה כבר עניין של בעלה. מה שאני מדבר פה, עיקר העניין, זה הזמן שהיא תשקיע בזה. ברובד הכי פשוט, קודם כל זמן. שעה שאת משקיעה בללכת לעשות קניות, ומכיוון שאת כזאת בררנית ואת רוצה דווקא את הדברים היותר יפים, וכל פעם עוד קניות ועוד קניות ועוד קניות, וכל פעם מחדש לחדש את המלאי, ובגד שהלכת איתו יומיים אי אפשר כבר ללכת איתו עוד פעם, צריך להתחדש, מה יגידו? אני הולכת עם אותו בגד כבר שלושה ימים, מה יגידו עליי ברחוב? מה יגידו השכנות? מה תגיד אמא שלי? אז זה גורם שתלכי לקניות לעתים הרבה יותר קרובות. סתם אני מדבר ברובד הכי פשוט. תלכי לקניות ברובד הכי ברובד, תלכי לקניות הרבה יותר פעמים מכל אחת אחרת. אחת אחרת שיש לה פשטות, פשטות ותמימות, היא הולכת לקניות פעם ב, אם בכלל. אני לא מדבר על קניות למכולת. קניות של רהיטים, קניות של בגדים, קניות של תכשיטים. היא לא הולכת לקניות, היא לא יודעת מה זה בכלל. מה אכפת לו בכלל? פעם, לפני כמה שנים, דיברנו, אני ואשתי, עם הרבנית קוק, אז בטבריה. אז היא אומרת להם, תראו, אין לנו, אין לי שום תכשיטים. שום תכשיטים. כלום. רק סיכה אחת, יש לה, שהיא שמה אותה לכבוד שבת, מצמידה אותה למטפחת לשבת. זהו. אתם מבינים מה זה? מה זה? היא אומרת לנו, תראו פה, היא מצביעה על הקירות, תראו אם יש פה איזה נקודה, איזה, אני לא צריכה שהבית יהיה נקי ומצוחצח, זה מה שחשוב? זה מה שחשוב? מה חשוב בחיים? תשבי, תגידי תהילים בשמחה, דבקות בהשם, יש לך זמן, גמרת את עבודת הבית, תשקיע זמן ברוחניות. מה קורה במקום זה? האישה גומרת את המטלות העיקריות בבית, יש לה איזה כמה דקות בסוף היום. מה היא עושה עם הזמן הזה? מה, כמה דקות האלה, מה היא עושה בזמן הזה? אז אם עכשיו היא מתחילה לצחצח את הקרמיקות במטבח, הנה נפילה. בזמן הזה היית יכולה להגיד תהילים, היית יכולה לקרוא איזה ספר מוסר, היית יכולה לעשות אלף ואחד דברים. בקיצור, יש כאן נקודה של שקר שהבן אדם בכלל לא מודה בינו לבין עצמו שזה שקר בכלל. החיים בורחים, החיים נגמרים צ'יק צ'ק, רגע שעובר לא חוזר, זהו. צריך לעבוד על שמירת הזמן, והעיקר העניין של שמירת הזמן זה לא הלחץ להיות לחוץ, להספיק, 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 אלא זה עניין של אמת. שמירת הזמן זה עניין של אמת. האם אני מנצל את הזמן שלי למשהו אמיתי או לנקודת שקר? זהו, זה שמירת הזמן. זה נכון שצריך גם להספיק, אבל אל תיכנס ללחץ מזה. זה לא עיקר העניין של שמירת הזמן. תעשה את הדברים מתוך נשימות עמוקות, תרגע, תהיה בשמחה, והעיקר זה לעשות את הדברים הנכונים בזמן הנכון. לעשות את הדברים הנכונים, למלא את הזמן שלך בדברים הנכונים, באמת, בנקודות של אמת. נקודות של אמת זה נקודות של אור, נקודות של שקר זה נקודות של חושך שאתה מכניס לנשמה שלך. ונניח שהאדם לא עושה את העבודה שנדרשת ממנו, האדם לא מבין את העניין הזה, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעורר אותו, צריך לרמז לו רמזים, בוא נה תשמע, תתעורר, אתה פה חי בשקר, אתה חי בטעות, אתה לא עושה את העבודה שבשבילה ולמענה הבאתי אותך לעולם הזה, נתתי לך נשמה כל כך יקרה, נשמה של יהודי זה הדבר הכי יקר בעולם. כמו שרב קרליבך אמר פעם, אם אני נותן לך מיליון דולר, אני מצפה שתעשה עם זה דברים משמעותיים, שלא תלך ותקנה בזה סוכריות ובמבה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעולם, נתן תורה לעם ישראל, אומר אני מצפה שאתם תעשו עם זה שימוש מסיבי, שימוש נכון. יש לכם פה כלי יקר שאפשר לעשות איתו הכל, הכל. עם התורה אפשר לעשות הכל. אז התורה מונחת בקרן זווית, רואה להם לבריאות מעלבונה של תורה, שאדם יש לו לפניו פה כל הספרים נגישים, רק תפתח, יש כל כך הרבה שיעורים, כל כך הרבה קלטות, כל כך הרבה ספרים, רק תקדיש לזה זמן, זה הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותך לתיקון. נתתי בך, נתתי לך דבר כל כך יקר, התורה, נתתי לך דבר כל כך יקר, נשמה של אדם יהודי, מה אתה עושה עם זה? אז אם אתה לא עושה עם זה שום דבר משמעותי, אתה סתם חי, סתם מעביר את הזמן בתחושה שכאילו אתה עסוק מי יודע מה, אבל תכלס מבחינתי אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא חי, אתה לא עושה מה שנדרש ממך. לא בשביל זה נתתי לך נשמה של יהודי. בשביל התנהגות כזאת מספיק שהייתי מקצה עבורך נשמה של גוי. אתה עושה בדיוק מה שגוי עושה, בדיוק אותו דבר, אתה עובד באותה עבודה כמו שגוי היה עובד, אתה מבלה את שעות הפנאי שלך במרכאות בדיוק כמו שגוי היה מבלה, הכל אותו דבר. תסתכל על החיים שלך, אתה חי כמו גוי בעצם. בשביל זה הייתי מקצה עבורך נשמה של גוי, נתתי לך פה משהו שהוא פי אין סוף הרבה יותר יקר ואיכותי. הנשמה של יהודי היא משפיעה על כל העולמות הרוחניים הנסתרים, נשמה של גוי לא. זה שני עניינים שונים לגמרי. נתנו לך כזה דבר יקר בקרבך, מה אתה עושה עם זה? אז הקדוש ברוך הוא רואה שהבן אדם בעצם לא עושה עם זה משהו מיוחד, אז הקדוש ברוך הוא אין לו זמן. לא, אין לו זמן. לאמת היא שלנו אין זמן. ההצגה עוד מעט עומדת להיגמר, והעולם חייב להגיע לתיקון. תיקון חייב, חייב להיות. ולכן זה העניין של חבלי משיח, שהעולם מגיע לקראת סוף ההצגה, נכנסים לעולם שכולו טוב, עולם שכולו נצח, זמן של קבלת השכר. אבל לפני שנכנסים לזמן של קבלת שכר, צריך לסיים את העבודה. יש זמן של עבודה וזמן של קבלת שכר. והזמן של עבודה, הקדוש ברוך הוא הקצה לו זמן תחום ומוגבל, 6,000 שנה. מה שעשו עד היום כל היהודים, ברוך השם, מה שעוד לא עשו, חייבים לגמור את העבודה. אם יש עוד איזה מדרגות של רע שעוד לא בררנו, בתור עם, בתור צוות, חייבים לברר אותה. אבל עכשיו כבר הזמן דוחק, הדקה ה-90 הגיעה, אין זמן. אז הקדוש ברוך הוא דוחק בנו. פועלים מצלים, אבל בעל הבית דוחק. אז הניסיונות מתגברים. אז יש יותר ניסיונות, יותר קשים, יותר מתוחכמים, יותר משמעותיים, כדי שאנחנו נביא את העולם לתיקון. אז אם האדם, אם הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם לא עושה את העבודה, לא מגיע לבירור של אמונה מבוררת ונקייה, אז הקדוש ברוך הוא צריך לרמז לו רמזים. אז הנה, אם נחזור לדוגמה של אותה בחורה שרצתה להרזות, בקושי אכלה, ומרוב שהיא לא אכלה אז התפתח אצלה מחלה במעיים, ופתאום היא מגלה לתדמתה שהיא השמינה. הפוך על הפוך, בדיוק מאותו מקום שאתה רצית להשיג שליטה על החיים, בדיוק מאותו מקום יבואו לך איסורים. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותך לשנות את ההתייחסות שלך למצב. תכניס אמונה בהתייחסות שלך למצב הזה. אי אפשר להתחמק מתיקון. אז זה התחיל מזה שחשוב לה איך שהיא נראית, וזה הגיע למצב חולני שהיא בכלל לא אוכלת, ועיקר הנקודה זה שהיא לא אוכלת, זה עוד לא הפגם. אם מישהי מחליטה לקחת על עצמה לא לאכול בחיים ושיבושם לה, השאלה איפה פה הפגם באמונה? קודם כל זה שהיא משקיעה את כל תשומת הלב שלה בחיצוניות שלה, זה מה שמרכז את הדעת שלה, וזה שהיא רוצה להשיג שליטה על החיים ושלמצוא חן בעיני הבריות, ויש פה עניין של יראת הבריות במקום יראת שמיים, ויש פה עניין שלא לקבל את הנהגת השם ולא לקבל את מה שהשם עושה איתי. אם יש לי מבנה גוף מסוים, זה מה שהשם נותן לי, ולהיות שמח עם זה ולקבל את זה. אז ברגע שיש פגם באמונה, אז הקדוש ברוך הוא פה מראה לך לא רק איסורים. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מראה לאדם שיקרה בדיוק ההפך ממה שהוא רצה לקרוא, ממה שהוא לא רצה שיקרה. היא רצתה להרזות, פתאום היא גילתה שהיא משמינה בעל כורחה. הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק איתנו. מה הרמז פה? מה השם מרמז פה לאדם? תתעורר. אני פה בעל הבית ולא אתה. רצית להשיג שליטה על החיים, אני אראה לך שיקרה בדיוק הפוך ממה שאתה חשבת שיקרה. עכשיו נניח בעניין של שלום בית, אם האישה לא מגיעה להבנה מבוררת שזה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, והקדוש ברוך הוא זה שמכניס את הדיסקט לראש של הבעל, והקדוש ברוך הוא זה שמכניס את הקלטת בטייפ הזה שנקרא בעלי, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אז היא מתחילה להאשים את בעלה ולבוא אליו בטענות, במקום להתחיל להסתכל על עצמה מה היא יכולה לשנות, במקום להבין שכל זה זה רק ניסיון עבורה ומנוף עבורה על מנת להשתנות, יש פה רמזים, צריך להתעמק במה שקורה. ממילא המצב יחמיר, ממילא באמת יהיו בעיות בשלום בית, זה כמו מעגל סגור ואי אפשר לצאת מזה. כי הבעל מאשים את אשתו, אז ממילא הוא בעצמו לא מגיע לתיקון, אז הוא הולך ומדרדר. האישה מאשימה את בעלה, גם היא לא מגיעה לתיקון, גם היא מתנערת מאחריות, וגם היא הולכת ומדרדרת. נקודת השקר אצלה הולכת ומתגברת. אז ודאי שזה מעגל סגור ואין סוף, אין לזה סוף. ברגע שכל אחד יתחיל להבין שהוא, כל אחד מצד עצמו, יש לו נשמה מיוחדת משלו, ויש לו תיקון ותיקון מיוחד לו, וככל שאתה מאשים את הזולת ככה אתה בעצמך מתנער מאחריות, וככה דבר עצמך מרחיק את עצמך מתיקון אמיתי. אז במילה המצב ישתפר. למה המצב ישתפר? קודם כל ברובד הפשוט, מכיוון שכל אחד ישפר את תיקון המידות שלו. אמר, מעבר לזה, ברובד העמוק יותר, אם את מפסיקה להאשים את בעלך, ואת מבינה שאין פה ישות עצמאית, יש פה כלי ביד השם יתברך, בעלך הוא כלי ביד השם יתברך על מנת להביא אותך לתיקון. הקדוש ברוך הוא משתמש בבעלך על מנת להביא אותך לתיקון נשמתי עמוק. ברגע שאת מגיעה לתיקון, או ברגע שאת עובדת ואת מבינה את העניין, הבנת את הרמז, את אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אוקיי, למדתי את השיעור, הבנתי את הרמז, אני יודעת שזה הבעיה שלי. אפילו אם עוד לא תיקנת, לתקן לפעמים זה לוקח כמה שנים טובות, אבל אפילו אם עוד לא תיקנת בשטח, עוד לא השתנית מהקצה לקצה, אבל לפחות את עשית תשובה. עשית תשובה, מה פירוש לעשות תשובה? פירושו שאני עכשיו שיניתי את הסוויץ', שיניתי את התודעה, את ההשקפה שלי על החיים. ההתייחסות שלי לבעלי היא כבר אחרת לגמרי. אני מבינה שזה לא הוא, אין לי מה להשים אותו, זה פה תיקון המידות שלי. יכול להיות שהוא מצד עצמו הוא באמת נפל בבחירות לא נכונות, הוא מתנהג לא בסדר באמת, אבל זה לא העיקר מבחינתי. העיקר מבחינתי זה לא מה שהוא השם, אלא איפה אני פה צריכה לתקן, מה אני צריכה לתקן, מה השם מרמז לי פה, איך אני צריכה להתייחס למצב אחרת. ברגע שאדם עושה תשובה, משנה, הופך את ההסתכלות שלו על הדברים, זה נקרא תשובה. וממילא, אם האדם בעצם רואים משמיים שהוא פה הגיע לתיקון, הוא בירר את האמונה שלו, ההסתכלות שלו על החיים עכשיו מבוררת יותר, זה לא הסתכלות ילדותית. הרי זה גם ילד קטן בגן יודע לעשות, להאשים את השני, הנה הוא לקח לי צעצוע. נו, אז אתה מבחינה רוחנית אתה ילד קטן, ילד קטן. אבל אם רואים משמיים שהתבגרת, מבחינה רוחנית הגעת לבגרות רוחנית, האמונה שלך עכשיו מבוררת יותר. וממילא, זה נקרא שהגעת לתיקון. הגעת לתיקון מבחינת ההתייחסות שלך. אז כבר, זה מה שמבטיח לך, מן הסתם, בהרבה מקרים, שגם המצב בשטח ישתנה. פתאום בעלך מתחיל להשתנות. באמת מגיעים לשלום בית. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימימו. כשהקדוש ברוך הוא מרוצה מהדרכים שלך, מהדרך שלך בעבודת השם, אז פתאום יתהפך הלב של האויבים שלך להיות האוהבים הכי גדולים שלך. וזה נקרא לחזור בתשובה. לחזור בתשובה במשמעות כזאת, שאני, מה זה תשובה? מלשון לשוב. לשוב, לאיפה לשוב? לשוב אל השם. איך אני יכול לשוב אל השם? הרי השם הוא אינסופי, בלתי מוגבל, בלתי מושג, רוחני, אין לו מקום פיזי, איך, לאיפה אני אשוב בדיוק? אז נכון, מבחינת אמונה, מבחינת קרבת השם, מבחינת דבקות, אז איך עושים את זה? תתקרב לנשמה שלך. האמת, שלחזור בתשובה פירושו לחזור אל הנשמה שלך, שעד היום התעלמת ממנה והדחקת ושמת אותה בכספת, בתוך כספת, בתוך הנשמה, בתוך איזשהו מקום בנפש, הנשמה שלך, והתרחקת מעצמך, שיקרת לעצמך שוב ושוב, שמת לנשמה שלך פלסטר על הפה, קשרת אותה באזיקים, קבלת אותה ואמרת לה תסתמי את הפה, תפסיקי לעשות לי נקיפות מצפון, את מטרידה אותי, לא נוח לי, לא רוצה עכשיו לעשות את הדברים האלה, אני רוצה לחיות כמו בהמה, כמו גוי, לא רוצה שתפריע לי. אז האדם מתכחש לתיקונים שהוא צריך לתקן, לא רוצה לחזור בתשובה. אז מרוב שהאדם שוקע בגשמיות ובבהמיות, וכך הוא סותם לבאמת, לנשמה שלו את הפה. האדם שמתחיל להקשיב לנשמה שלו, זה נקרא לחזור בתשובה. האדם באמת חוזר בתשובה, מתחיל לקיים תורה ומצוות. נשמה זה רוחניות, נשמה זה חלק אלוקה ממה, נשמה שנדעת בי תאוריי. אז פתאום הבן אדם מתחיל להיות טהור גם בהשקפה שלו, בתודעה שלו. לחזור בתשובה פירושו לחזור לנשמה, לחזור פנימה. אבל צריך הרבה תפילה שנזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את האמת, ייתן לנו בהירות לדעת איפה יש לי נקודות של אמת בתוך הנפש, ויש לי, וכל יהודי יש לו. וכמו שרבי נחמן אומר, שאדם צריך ללמד על עצמו זכות ולמצוא נקודות של זכות, ולהוסיף ולחפש ולבקש ולהשתדל למצוא עוד נקודות זכות. זה נקודות של אור בתוך הנפש שלי פנימה. כן, יש לי נקודות של אמת, יש לי נקודות של אמת. יכול להיות שאם אני אבדוק במיקרוסקופ כל נקודה ונקודה כזאת, גם שם אני אמצא שזה לא לגמרי נקי, אבל יש לי נקודות של אמת, צריך לשמוח בזה. מצד שני גם כן יש נקודות של שקר. כל עוד אני לא אמצא את זה, ואני לא יודע בזה, ואני לא אתקן את זה, ואני כל הזמן יאשים את הזולת, אז השקר רק ילך ויתגבר. זה כמו שאם יש איזה מחלה, יש איזה פצע, אם מגלים אותו, חושפים אותו, מוצאים את המוגלה, זה תיקון. כל עוד לא גילינו את זה, זה הולך וצובר עוצמה, זה הולך, המצב הולך ומתדרדר. לא עשית צילומים, לא עשית בדיקות, אז אתה לא יודע, ובפנים המצב הולך ומחמיר. צריך לגלות את נקודות השקר האלה, לחזור פנימה בתשובה אל תוך הנשמה. בהרבה מקרים זה אומר פשוט לשנות את התודעה וריכוז של תשומת הלב מהרובד החיצוני של החיים אל הרובד הפנימי של החיים. אם האדם עסוק ברובד החיצוני, שזה האסתטיקה החיצונית, היופי החיצוני, כל מה שקשור לכסף, לאוכל, לתאוות, לעירת הבריאות, מה אנשים חושבים עליי, כל זה זה דברים חיצוניים. לחזור בתשובה פירושו לחזור פנימה. השם יתברך מעורר אותך להאמין בפנימיות הנסתרת של החיים. השם יתברך בעצמו הוא נסתר, התורה היא נסתרת, הכל נסתר, הגדולה של הצדיקים זה דבר נסתר, הכל נסתר, הכוח של התפילה זה דבר נסתר, הכוח של התשובה זה דבר נסתר. זה נקרא אמונה. אמונה פירושו להאמין במה שנסתר ממני. אם זה לא נסתר ממני זה גלוי, אז זה לא נקרא אמונה, זה נקרא ידיעה. אז השם יתברך רוצה לעורר אותך שוב ושוב בכל תחום, בכל פינה, שתאמין בפנימיות הנסתרת של החיים, ותיתן משקל לנשמה שלך שהיא בעצמה נסתרת, מאשר לגוף שלך שהוא גלוי. וככל שאתה תעבוד על זה חזק ותחפש בכל תחום מחדש, איפה פה זה אני הולך בעקבות רצונות הגוף, ואיפה אני הולך בעקבות רצונות הנשמה. וזה נקרא לחזור בתשובה, לחזור בתשובה פנימה לנשמה שלך. ממילא כל ההסתכלות שלך על החיים תהיה פנימית יותר, עמוקה יותר. אם נסתכל, זה בדיוק ההבדל בין דוד המלך לשאול. שאול המלך, כששמואל בא אליו ומוכיח אותו למה הוא לא חיכה מלהקריב את הקורבן, ולמה הוא חמל על הגג ועל הצון, מה התגובה הראשונה של שאול? זה לחץ ציבורי. לחצו עליי כל העם, מה אני יכולתי לעשות? אנחנו כמובן אסור לנו לדבר בכלל על שאול המלך. בכלל כל האנשים שמספר עליהם בתנ"ך, כולם מדרגה רוחנית שאנחנו לא מכירים בכלל. על אחת כמה וכמה שאול המלך, שהרמח"ל אומר עליו בתיקונים חדשים שהשכינה שרתה עליו, לא על כל אחד אומרים שהשכינה שרתה עליו. גם מלך צדיק מהמלכים שקמו לעם ישראל, שעשה ישר בעיני השם, לא על כל אחד אומרים שהשכינה שרתה עליו. בכל אופן, לפי הפשט של הדברים, אנחנו בסך הכל חוזרים למה שכתוב בחז"ל, שזה התגובה הראשונה של שאול. שאול לא מודה בהאשמה, לא מודה בתוכחה ששמואל מוכיח אותו. הוא אומר, תראה, זה העם, לחצו עליי. מאותו רגע שאול המלך הולך ומתדרדר, הולך ומתדרדר עד שהוא מאבד את הכל. כשנתן הנביא מגיע לדוד המלך ומוכיח אותו בעניין אוריה החיתי ובת שבע, ובעניין כבשת הרש, דוד המלך, מה התגובה הראשונית שלו? חטאתי להשם, אני לא בסדר, טעיתי, סליחה. קודם כל, אחרי ששמואל מוכיח את שאול, בסופו של דבר, אחרי כמה זמן, אז שאול אומר גם כן, נכון, אני חטאתי, לא הייתי בסדר, תמחל לי, תסלח לי, לך איתי עם העם, כשבוא איתי אל העם, שלא יהיה לי אלבון כזה צורב, ביזיון לפני כולם, תבוא איתי, תכבד אותי, אבל באמת חטאתי. לקח זמן. קודם כל האדם מאשים את הזולת. למה זה חמור? בגלל שאתה לא מוכן להודות שיש לך פה חלק לא בסדר. והנה, כשאנחנו מנסים לראות מי זה הראשון שהאשים את הזולת ולא הסכים לקחת על עצמו אחריות, אנחנו רואים שזה באמת הראשון היה האדם הראשון. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה קרה? למה נפלת במה שנפלת? אז מה אומר לו? אשתי, כרגיל, כדרכם של בעלים, זה אשתי אשמה. בא לה לאישה, מה קרה? למה פיתית את בעלך? לא, זה הנחש אשם. בוא נלך עוד נקודה אחת קדימה, ונראה עוד דוגמה. סיבה מסוימת, עדינה, דקה, שגורמת לבעיות חמורות מאוד בשלום בית, באיזשהו מקום, כמעט בכל בית. של כל אחד או במינון אחר. יש אישה, שאם עברו 5 דקות ובעלה לא אמר לה שהוא אוהב אותה, גמרנו, נשבר העולם, סוף העולם, סוף הדרך, בעלי שונא אותי עכשיו, כבר גמרנו, אין. גירושין, גם אין פתרון אחר, גירושין. מה קרה ומה עשיתי לך? לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. היום בבוקר אמרתי לך. כן, אבל עכשיו כבר צהריים. אז זה נשמע מצחיק, אבל באיזשהו מקום זה נכון, בהרבה בתים, אם לא בכל הבתים, באיזשהו רובד דק או יותר עוצמתי. שואלת האישה את בעלה, איך אני יודע באמת שאתה אוהב אותי? אבל הנה, קניתי לך את זה ועשיתי לך את זה ואני עוזר לך בזה ואני יושב ומדבר איתך ומתייחס אליך, והכל הכל הכל, הבעל מפרט לה את כל הדברים שהוא בסדר, הוא בעל למופת. ובאמת, אם תשאל כל אחד, הבעל הזה הוא בעל למופת. כן, אבל אני רוצה הוכחה, איך אני יודע שאתה באמת אוהב אותי? האמת שאי אפשר לדעת. מכיוון שאי אפשר לדעת, לכן היא רוצה את המקסימום שיכולה לקבל, זה שבעלה יגיד לה כל 5 דקות שהוא אוהב אותה. זה כאן נקודה עמוקה מאוד, שהיא שייכת גם לעניין של אמונה בהשם יתברך. זה במקרה הזה שאנחנו מציינים פה, זה בין האישה לבעלה, אבל זה נכון בכל תבנית של משפיע ומקבל. זה נכון בין הילדים להורים, זה נכון גם בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ברובד יותר עמוק, זה שייך גם כן ברובד שבין כנסת ישראל בתור עם, בתור השכינה, כלפי הקדוש ברוך. בכל אופן, אם נחזור לדוגמה של האישה ובעלה, היא רוצה הוכחות שבעלה אוהב אותה. האמת שאי אפשר, היא לא יכולה לדעת שבעלה אוהב אותה. רק מי שפתוח להאמין בזה יכול לאט לאט להתחיל להרגיש את זה. אם את תגידי לעצמך, זה ככה, בעלי אוהב אותי. וברוב הבתים הנורמליים, בדרך כלל אפשר לראות שבאמת הבעל הוא אוהב את אשתו. עכשיו, במקרים קיצוניים, וכאן עוד נקודה של שקר, שהיא הרבה פעמים מתחילה כנקודה מאוד מאוד עדינה, בדקה. זה נכון שזו תכונה טבעית, אנושית, ובאיזשהו מקום גם לגיטימית, שהאישה תחוש בצורה ברורה שבעלה אוהב אותה. זה מוצדק. ובאמת הבעל צריך לתת לאשתו את ההרגשה הברורה שהוא באמת אוהב אותה, וככה באמת צריך להיות. לא מספיק שאתה תאהב אותה בלב, צריך גם שאתה תיתן לה את ההרגשה שבאמת אתה אוהב אותה, שהיא גם תדע את זה. לא מספיק שאתה תדע את זה, גם היא צריכה לדעת את זה. וככה באמת צריך להיות, וזה בית תקין והתנהגות נכונה של הבעל כלפי אשתו. ככה צריך להיות באמת. הבעיה מתחילה כשהאישה מחפשת את זה בצורה קיצונית מדי. איך אני יודע שאתה אוהב אותי? אז היא כל הזמן מחפשת הוכחות, היא כל הזמן רודפת אחרי זה, זה מה שמעסיק אותה כל הזמן. היא כל הזמן מחפשת את בעלה בסיבוב. אם פעם אחת היא דיברה איתו והוא לא היה מרוכז, היא כבר אומרת לו, יפה, אז אתה לא עונה לי, אתה לא מתייחס אליי, אתה לא מקשיב לי, אתה לא אוהב אותי, גמרנו. רגע, תני לי רגע אחד, יש לי עוד דברים שמעסיקים אותי בחיים, לא רק הקטע שלך. רגע, לא, מצטערת, גמרנו, אתה לא מסתכל אליי, אתה לא הגבת מיד תוך חצי שנייה, גמרנו, לא מוכנה שאתה תחלום. אני רוצה שפה כבר האישה נכנס לדמיונות בצורה טוטלית, בצורה קטסטרופלית. גמרנו, גירושין, על המקום גירושין. באים לרב, מה קרה? אני דיברתי עם בעלי כשהוא חזר מהעבודה, לא הסתכל אליי ולא ענה לי לשאלה שלי. מה זה פה, התרסר בצבא? צריך להסתכל למפקד בעיניים ולענות לו מיד תוך חצי שנייה לשאלה? הרי רואים בכל שאר התחומים בחיים, ומדברים עם הבעל ורואים, זה בן אדם מתוקן במידות שלו, בן אדם בסדר, הוא באמת אוהב את אשתו, הכל בסדר, זה פשוט דמיונות שלך. אז מה גורם לזה? שהאישה לוקחת איזושהי תכונה טבעית שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה, והאישה היא באמת תלויה בבעלה מבחינה מהותית, ככה זה עובד. אבל היא לקחה את זה בצורה מסולפת, בצורה שזה הפך אצלה להיות נקודת שקר, בגלל שהיא מתחילה להפוך את זה לעיקר של החיים.